הגענו לדף עמוד ב' בשורה האחרונה, למדנו במשנה איזו קטן שפטור מלהראות בעזרה, פטור מצוות ראייה, לא מחנכים אותו על מצוות ראייה, נחלקו בית שמאי ובית הלל, לפי בית שמאי כל שני יכול לרכוב על הכתפו של אביו, ולא מירושלים להר הבית. אבל בית הלל אומרים לו, כל שני יכול לאחוז בידו של אביו, אפילו מי יכול לרכוב על הכתפיים, הוא עדיין פטור. מה את כיוון לרבי זירא? למה אנחנו מדברים בכלל על מירושלים להר הבית? עד החמן הייתי, עד כאן מי הביא אותו, כלומר מי הביא את הקטן הזה מהבית שלו, מעירו עד ירושלים. אם הילד הזה יכול בעצם להיפרד מהאימא שלו ולעלות מביתו לירושלים, ודאי שהוא יכול לחוז בידיים של האבא שלו ולעלות מרגליו מירושלים להר הבית. אלא אמר עליה ביי, עד החה באמת, מחי וימי בשמחה, הייתי תאימי. עד כאן באמת, האימא מגיעה, כי אם היא הגיעה לירושלים, היא חייבת במצוות שמחה, לשמוח עם בעלה. לכן באמת האימא הביא אותו עד לירושלים. אבל מכאן ואילך, שבעצם האימא לא חייבת במצוות ראייה, אלא רק מצוות שמחה, כאן אנחנו כבר נכנסים. בית הלל אומרים, אם יכול לעלות לרחוץ בידיו של אביו מירושלים להר הבית חייב, אם לא, פטור. השיב רבי תחת בית הלל לדברי בית שמאי. הקשו על בית שמאי. כתוב וחנה לו עלתה למשכן, כי אמרה לאישה, עד יגמל הנער שמואל ואביותיו. השמואל זה יכול לרכוב על כתפו של אביו, אבל לכאורה שמואל, גם לפני שהוא נגמל, לפני גיל שנתיים, לפני שהוא נגמל, כבר מגיל שנה יכול היה לרכוב על הכתף של אביו, ולעלות מירושלים להר הבית. כאשר בית שמאי, למה לא הגיע למשכן? אמר לי אבו, אמר לו, תעמך, כפי שתתך, בעצם זה לא קשה על בית הלל. תיק של החנה, גוף המילו בחיי ובשמחה, לכאורה החנה עצמה הייתה צריכה לעלות ברגל, לעלות משכן, בגלל מצוות שמחה. אלא כנראה צריך לומר, חנה מפנקות היתת החזי בבי שמואל. חנה הבחינה שיש בשמואל איזו רגישות יתרה, הוא חלש, ולכן חש בבי שמואל לחוש עד האורך. חששה שמה יחלה שמואל, יחלה שמואל מתורך הדרך, ויהיה חולה. לכן הפסוק בעצם אין קושי על בית שמאי. אלא אפילו מגיע לגיל חינוך, למצוות ראייה, לפי בית שמאי, היה פה סיבה מיוחדת לא להביא אותו למשכן. באי רבי שמעון, קטן חיגר לדברי בית שמאי, וסומה לדברי שמאי, מה הדין? אנחנו יודעים שאם חיגר, אז, או סומה, אז כשהם גדולים הם פטורים, אבל בפועל מישהו חיגר, הוא יכול לפי בית שמאי לעלות, לרכוב על הכתפיים של אביו, או אם סומה, יכול לאחוז בידיו של אביו לעלות. האם בגלל שהם גדולים יהיו פטורים גם כשהם קטנים? כמו שהם פטורים שהם גדולים, פטורים גם שהם קטנים, או שהם, נאמר, נקרא שפיזית בפועל יכול לחוז בידיים של רגליו, בידיים של אביו, אז הוא חייב. אז אומרת, מה היחידה, מה בדיוק המקרה? הנה מה בחיגר שאני יכול להתפשר, מדובר בעצם על חיגר, שאין רפואה, אין לו שום רפואה לנכות שלו וכו', לעולם לא יוכל ללכת ברגליו, או סומה שאני יכול להתפתח, השת הגדול פטור, אז אם הגדול פטור, קטן מבעיה, זה ברור שאם הגדול פטור, אין מה לחנך אותו למצווה הזאת, שהוא ככה פטור כשיהיה גדול. אלא צריך לבוא ולומר, לא צריך רבי חיגר שיכול להתפשט וסומה שיכול להתפתח. אנחנו טוענים כאן במקרה הזה, חיגר שהוא עכשיו חיגר אבל יכול להתרפא, או סומה שיכול להתפתח, יכול לקבל שוב את הראייה שלו וכו'. מה הדין? האם אנחנו נאמר שמכיוון שגדול מצב כזה פטור מצוות ראייה, אז אין חיוב לחנך קטן באותו מצב? או שמנאמר מכיוון שיתכן שהקטן הזה הוא בעצם יהיה חייב מצוות ראייה כשיהיה גדול, אם יתרפא מהמום שלו וכדומה, לכן יש חיוב לחנך אותו כשהוא קטן. אז אמר רבי, כל יחד הגדול מחייב בדאורייתא, קטן נעים מחייבים להם מדרבנן. כל פעם, בכל אופן שגדול בעצם מחויב במצווה מהתורה, מחייבים לחנך את הקטנים לאותה מצווה. אבל כל יחד הגדול פטור מדאורייתא, אם הגדול בעצם פטור המצווה מהתורה מדרבנן, הוא גם פטור לו חייבו חכמים לחנך קטן במצב הזה. לכן בעצם, קטן חיגר וסומה, גם אם הוא עתיד להתרפא לפני שיגדל, מכיוון שבמצבו עכשיו הוא בעצם, אם הוא היה גדול במצב הזה, הוא היה פטור, לא תקנו חכמים בעצם מצווה מיוחד לחנך אותו במצב הזה. עוד אמרת במשנה, בית שמאי אומרים ראייה שתי כסף, כלומר עולת ראייה צריכה להיות שווה שתי מעות של כסף ושלמי חגיגה רק מה אחת, ובית הלל אומרים ההפך, עולת ראייה מה אחת ושלמי חגיגה שתיים. תנו רבנן, הברייתא מרחיבה על זה, בית שמאי אומרים ראייה שתי כסף חגיגה מה הכסף, למה? למה יש להחשיב את עולת ראייה יותר מחגיגה? שעולת ראייה כולה לגבוה, נשרפת כולה על גבי המזבח להשם. מה שקן בחגיגה שגם חלקים על הנחל לבעלים ולכהנים וכו'. ועוד טעם נחשיב תולת ראייה יותר מחגיגה, כי מצינו בעצרת בחג השבועות לגבי הקורבנות שבאים עם שתי הלחם, שריבה בין הכתוב עולות יותר מבשלמים. צוותה התורה להקריב יותר עולות ממה שצוותה להקריב שלמים. בית הלל אומרים, הראייה מה הכסף החגיגה שתי כסף, למה חגיגה ישנה לפני הדיבור? למה צריך להחשיב יותר את החגיגה מעולת ראייה? חגיגה ישנה לפני הדיבור, מצאנו שהקריבו שלמי חגיגה לפני מתן תורה. מה שכתוב, הישלח הנערי בני ישראל ועלו עולות והזבחו זבחים שלמים להשם פרים, מה שאין כן בריאה, לא הוקרבה עולת ראייה לפני מתן תורה, אם כי הגמרא תרחיב על זה עוד מעט, ראות טעם להחשיב תשלמי חגיגה יותר מול התריעה, כי מצינו בנשיאים, לגבי קומנות הנשיאים, בחנוכת המזבח, ריבה בין הכתוב בשלמים יותר בעולות. הקיבו נשיאים יותר קומנות שלמים מאשר עולות. אומרת גם בית הלל, מה איתם לא אמר כי בית שמי? בעצם מה יאמר על מה שאמר בית שמי? דקמה ריעה עדיפה דעולה כולה לגבוה, אדרבה, יגיד בית הלל לא. חגיגה עדיפה, עדיף בשתי אכילות, יותר טוב דבר שיש בו שתי אכילות, גם אכילת מזבח, וגם אכילת אדם, אשר שיהיה רק כולה להשם. ודקמה דנן מעצרת, מה שאמרת ללמוד מעצרת, עדיף לדון דנים קורבן יחיד מקורבן יחיד, כלומר, קורבן של אדם פרטי כמו עולת ריעה ושלמי חגיגה, שכל יחיד מחויב להקריב אותה מקורבן יחיד אחר, שזה קורבן נשיאים, ולא דנים קורבן יחיד מקורבן ציבור, לא לומדים מקורבנות העצרת שזה קורבן ציבור. זה מה שאמר בית הלל על דבר בית שמאי. ומה בית שמאי? מה איתם לא אמר כי בית הלל? מה יגיד על דברי בית הלל? מה שאמרת, דקה אמרת חגיגה עדיפה דשנה לפני הדיבור, לא נכון, ריעה נמי ישנה לפני הדיבור. גם עולת ריעה הקריבו לפני, בעצם בהר סיני, ונראה את זה בהמשך. ודקה אמרת, נהיה להפנית בנשיאים, שראו ללמוד מנשיאים, דנים דבר שנוהג לדורות. עולת ריעה ושלמי חגיגה, תמיד יש זה מצווה לדורות, שנוהגים, נוהגת, מצוות שנוהגות, פעלייה לרגל, מדבר שנוהג לדורות, מעצרת שזה נוהג לדורות. ואם דנים דבר שנוהג לדורות, מדבר שאינו נוהג לדורות, כמובן, קורבנות הנשיאים, הקיבו רק שם, רק פעם אחת, ולא נוהג לדורות. עכשיו, בית הלל, מה ישנה חגיגה, ישנה לפני דיבור דכתיב, ויזבחו זבחים שלמים, ריעה נמי לכתורה, כתיב, היעלו עולות, באמת, גם לגבי עולת ריעה, לכאורה, באותו פסוק כתוב, היעלו עולות, משהו שהיו עולות ריעה. ופה המחלוקת, כסבר בית הלל, עולה שהקריבו ישראל במדבר, מעמד הר סיני, זה היה עולה תמיד, ולא היה מדובר על עולת ריעה. ובית שמאי סברי לו, עולה שהקריבו ישראל במדבר, עולת ריעה, אבי. ואמר אבי, בעצם נחלקו כבר התנאים בזה, כלומר, נחלקו עוד, לא רק בית הלל ובית שמאי, אלא עוד תנאים. בית שמאי ורבי אלעזר ורבי ישמעאל, כולו סבירו לו, עולה שהקריבו ישראל במדבר, במעמד הר סיני, זה עולת ריעה, אבי. ובית הלל ורבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי, כולו סבירו לו, עולה שהקריבו ישראל במדבר, עולה תמיד, אבי. אז בית שמאי למדנו עד המרן. רבי ישמעאל דתניא, רבי ישמעאל אומר, כללות נאמרו בסיני, ופרטות באוהל מועד. כלומר, לפי רבי ישמעאל, כמו מביא הברייתא כאן, מה זה כללות נאמרו בסיני? הרבה מצוות נאמרו למשה בהר סיני, רק בכללותם, בלי לפרש את פרטי דיניהם. כמו מצוות קורבנות, בסיני לא נאמר למשה אלא מזבח אדמה תעשה לי וכולי. לא כתוב איזה, לא כתוב מתן דמי וכדומה, הפשט אור ועולה וכדומה. לא כתוב פרטים. הפרטים נאמרו אחרי שהוקם משכן באוהל מועד, כשדיבר השם מעל הכפורת, אז נאמרו כבר את פרטי הדברים. זאת יודעת רבי ישמעאל, רבי עקיבא אמר לו, כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו, הקדוש ברוך הוא חזר להם שוב באוהל מועד, ונשתלשו עוד פעם חזר להם בערבות מואב. כלומר, לימד אותם בסוף 40 שנה, אז בעבר ירדן בארץ מואב, הועיל משה בארץ התורה הזאת וכו'. שזה הברייתא. והבאי בא לפרש הברייתא, איך יוצא מדבר רבי ישמעאל, שהעולה שהקריבו ישראל בהר סיני הייתה עולת ריעה. איסל גדעת, לפי רבי ישמעאל, שזה מדבר עולה שהקריבו ישראל במדבר עולה תמיד הווי. איך אפשר? מי כמידי, מעיקר לא בא יושב בניתוח. האם יש דבר כזה שמראש, קורבן חובה שהוא לדורות, כמו עונה תמיד. בהתחלה, לפני שהתפרשו את פרטי המצוות באוהל מועד, הוא בעצם לא היה צריך לפשט אור וניתוח, כי לא למדנו את זה לפי רבי ישמעאל בהר סיני, רק באוהל מועד. ובסוף בא יושב ניתוח, אחרי זה, אחרי שהתפרשו פרטי מצוותו באוהל מועד, אז יהיה חייב אפשר וניתוח? לא יכול להיות, לא מצווה שהיא חובה לדורות, לא ייתכן שינוי באופן קיומה. לכן, לפי רבי ישמעאל בעצם, שהוא סובב שפרטי סדר קבעת העולה, כמו אפשר וניתוח, נתפרשו רק באוהל מועד ולא בסיני, הם כנראה בעצם לא ייתכן שקימו אותה חובת עולה תמיד, אלא צריך לבוא ולומר שהקריבו ישראל דווקא עולת ריעה. הנה הוכחנו שלפי רבי ישמעאל, העולה שהיה זה עולת ריעה. עכשיו, התנא השלישי שלמדנו, שמדובר על עולת סיני היה עולת ריעה, זה רבי אלעזר, דתניא, כתוב בברייתא, עולת תמיד עשויה בהר סיני. רבי אלעזר אמר, מעשיה, דיני הקרבתה של עולת תמיד נאמרו בסיני, אבל היא עצמה לא קרבה, אז לפי רבי אלעזר, העולה שהקריבו מעמד הר סיני לא הייתה עולת תמיד, אלא עולת ריעה. ורבי עקיבא ממשיך את הברייתא הזאת, ואומר לו, מה שנאמר, העולה תמיד עשויה בהר סיני, היא עולה תמיד קרבה בהר סיני, היא העולה שהקריבו לפני מתן תורה, ושוב לא פסקה, זה הכוונה, לא פסקו להקריב אותה במשך כל שנות הליכתם במדבר. ורבי עקיבא מבאר איך זה מתיישב פסוק אחר, כתוב, מה אני מקיים? פסוק בעמוס, הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר 40 שנה בית ישראל, שזה אומר השם שלא הקריבו ישראל בקורבנות במשך כל זמן הליכתם במדבר. כלומר, זה תימה, האם זבחים ומנחה הגשתם לי וכולי? האם נזופים נודים מהשם? אלא הוא בא להסביר זו בעקיבא, איך זה יכול להיות שהקריבו באמת עולת התמיד. אלא שבטו של לוי שלא עבדו עבודה זרה, הם אלה, הם הקריבו אותה, הם אלה שאכן הקריבו את עולת התמיד בזמן המדבר. בכל אופן, כאן למדנו שרבי אלעזר סובר שמדובר פה עולת ריעה, ורבי עקיבא סובר שמדובר פה העולה שהקריבו בסיני, זה העולת תמיד. וזה מה שאומרת הגמרא, בית הלל למדנו שזה עולה תמיד, כבר למדנו, הדאמרן. רבי עקיבא עכשיו למדנו בברייתא, גם הדאמרן. הנמי הדאמרן. רבי יוסי הגלילי, שאנחנו יודעים שזה מדובר על עולה תמיד, מאיפה יודעים את זה? זה תניא, רבי יוסי הגלילי אומר, שלוש מצוות נצטוו ישראל בעולתם לרגל, ראייה וחגיגה ושמחה. יש בריאה, בעולת ראייה, מעלה השם בשתיהם, ואין בחגיגה ושמחה. יש בחגיגה השם בשתיהם, ויש בשמחה השם בשתיהם. מה זה? יש בריאה השם בשתיהם, שריאה עולה כולה לגבוה, כמו שאמרנו, כולה נשרפת על גבי מזבח להשם, השם כבשתיהם, וחגיגה ושמי שמחה, שהם קומנות שלמים, נאכלים בחלקם על בעליהם וכהנים. יש בחגיגה מה שהם כבשתיהם, חגיגה ישנה לפני הדיבור, לפני מתן תורה, שאותם שלמים שהקריבו הבכורים לפני מתן תורה, זה מה שאמרנו, זבחים שלמים, שלמי חגיגה, מה שהם כבשתיהם, מה שהם כן, עולת ראייה שלא הוקרה לפני מתן תורה. אם הוא אומר עולת ראייה לא הוקרה לפני מתן תורה, כנראה שהוא אומר שזה עולה תמיד. ויש בשמחה מה שהם כן בשתיהם, שהשמחה נוהגת באנשים ובנשים, ושמחת אתה וביתך מה שהם כן בשתיהם, שנשים פטורות מעולת ראייה ושלמי חגיגה. בכל אופן, לפי רבי יוסי הגלילי, עולת הראייה, העולה שהקריבו ישראל במדבר לפני מתן תורה, לא היה עולת ראייה, אלא עולה תמיד. שואלת הגמרא, מה שהבאנו את רבי ישמעאל עם בית שמאי, שכן עולת סיני היה עולת ראייה, למה אמרנו את זה רבי ישמעאל? מה הייתה אמרת כמו כמלה כבית שמאי? למה? כי אמרנו ישראל כדעת אך עולה שקיבו ישראל במדבר עולה תמיד הווי, מעיקר מידי, האם יש דבר כזה, דמעיקר לא בא אפשר וניתוח, שמראש בהר סיני אמרנו שיש רק כללים ולא פרטים, אז למדו את זה בלי אפשר וניתוח, בלי פרטי מצוות הקורבנות, ובסוף בא אפשר וניתוח, ואומרת הגמרא, אם זה הקושיה שלך, כן, מצאנו דעה כזאת. הרבי יוסי הגלילי אמר, עולה שקיבו ישראל במדבר עולה תמיד הווי, אף על פי כן למדנו שהוא אומר בפירוש, שמעיקר לא בא אפשר וניתוח, בסוף בא אפשר וניתוח, כלומר אכן בתחילה, שקריבו בסיני, לא היה צריך, לא היה, עולה הזאת לא היה טעונה, אפשר וניתוח, ובסוף אחרי שהוא קם עול מועד, היה טעון אפשר וניתוח, מאיפה למדנו? זה בברייתא דתניא, רבי יוסי הגלילי אומר, עולה שקריבו ישראל במדבר, לפני הר סיני, אף על פי שהייתה עולה תמיד, אינה טעונה אפשר וניתוח, למה? לפי שאין אפשר וניתוח, נוהג אלא מאוד מועד ואילך. אז כמו שמצאים דעה כזאת ברבי יוסי הגלילי, שאמר את זה גם בדעת רבי ישמעאל. אומרת מה הנה חינאי, באמת שמי מכאן רבי ישמעאל, צריך להסיר מכאן רבי ישמעאל, הוא לא ברשימת הסוברים, שעולת סיני הייתה עולת ראייה, ייתכן שדעתו זה עולת תמיד. הגמרא שואלת שאלה נוספת לגבי הפסוק שהבאנו, וישלח את נערי בני ישראל ואילו עולות ויזבחו זבחים שנים להשם פרים. מה שכתוב פרים, האם הכוונה בערב חיז, אי קרא אי חיכתיב? מה בדיוק הכוונה, איך לפרש את המילה פרים? וישלח את נערי בני ישראל ואילו עולות, הכוונה העולות היו כבשים, ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים, בעצם השלמים רק היו פרים, אבל לא העולות, העולות היו כבשים, או המאפרים הוא גם על ה... כמו שאמרנו, גם על העולות, וגם לפני כן על הזבחים, כתוב עוד דימאידי ודפרים, גם השלמים וגם העולות, שלם היו פרים, ופרים בעצם מוסבת גם על העולות, בתחילת הפסוק, שואלת הגמרא בסדר, זה בירור מעניין, אבל למה היא נפקא מינה? אלא מה זאת אמר, נהיה פיסוק טעמים, לקרוא נכון את הפסוק, כי אם העולות היו כבשים, צריך לשים שם איזה אתנחתא. אבל אחר ברד רבה אמר לו, ליאנה אומר, מי שאומר, הרי עליי להקריב, הוא מקבל על עצמו להקריב עולה, כעולה שהקריבו ישראל במדבר, צריך לדעת מה הוא מקריב, אם היו פרים או כבשים אבו. אומרת מה תיקו, באמת אנחנו לא יודעים, הדבר נשאר בלא הכרעה. הגענו לסוף ו' עמוד ב' ונראה את ההמשך בעזרת השם, פעם הבאה, חזק וברוך.